Okay, Boker Tov, Shavuot Tov Lekulchem, as Bemet Kavod Gadol, Sheharab Binun, Yahir Kamashirim Bishfalain, Onirotzel Odot, Rachid called the David Eisen, the Beit Shemesh, who hates see at Harayon, She Nishal at Harab Binun, the Gamad Harab Liptag, Shuasat Hakesher Beinenu, and the Model Harab Binun, Shehu Iskim. Right away, ve'nachnu mod nanim ve'ani mekavesh yeshirim tovim bivrita yeah betach tovim shekulam nanu ve'yomitu. Mishalom makir and it was stam rotzeh, but permission of tamid osim ksat hakdamaz Rabbi Nun, who achad ha miastim shel yeshivat haratzion lifnei harbe shanim ve'kibel a doctorate shelo be University Hivrit, who he came at Michlelat Herzog she lomdim Tanakh amakom ba'od rayonot chashuvim the new style in order to Tanakh revolution sheyesh baaretz be'emet Rav Nun who achad mi miastim ve who yeshlo a sefer zeh rakvich the achad min hasvarim shel Rav Nun zachor v'shamor who aya harav shel bekibutz ein surim and nichoshev and anachnu modim lachashet
lo be harav bekibutz ela bishivat bekibutz
oh bishivat slicha zeh okay v'bakasha Rabbi Nun anachnu looking forward bishvil kol hashirim v'bakasha.
תודה רבה על ההזדמנות, שלום לכולכם. מה שאנחנו קוראים בתורה על ספירת העומר, זה קשר ברור בין העומר לביקורים, כלומר על רקע חקלאי. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, עומר התנופה. לפני כן כתוב, כי תבואו אל הארץ, כי תבואו אל הארץ. מה יותר ברור? כי תבואו אל הארץ ממחרת השבת. ומחרת השבת, על פי חז"ל, זה שיעור בפני עצמו, ממחרת השבת, לפי חז"ל, ממחרת השבתון של פסח, הראשון. אני מדגיש הראשון, כי בית ישראל באתיופיה הבינו ממחרת השבת כל שבעת ימי החג, אבל גם זה שיעור לעצמו. תביאו את העומר, את עומר התנופה, וזה עומר השעורים, זה האביב. אז אם אנחנו מציינים בפסח את יציאת מצרים, למחרת אנחנו בארץ. כך במצוות התורה לדורות. יצאנו ממצרים יום אחד, וביום שאחר כך, אנחנו בארץ ומביאים את עומר התנופה, שעורים, סופרים ספירת העומר שבעה שבועות, שבע שבתות, ואז מביאים מנחה חדשה להשם את הביקורים. כדי להמחיש עוד יותר את הקשר הזה, הביקורים של יום החמישים, יום הביקורים, הוא חמץ. שתי הלחם הן חמץ. זה הקורבן היחיד בתורה שבא עם חמץ כקורבן של כלל עם ישראל. איך אפשר להבין את זה? אחרי כל מה שלמדנו על המצות, איך אפשר להבין את זה? התשובה היא קורבן תודה. קורבן תודה. כל אדם שנביא תודה, קורבן תודה, מביא מצות וחמץ. ומזה אנחנו מבינים שעם ישראל מביא מצות, אוכל מצות, ואוכל את הפסח על מצות ומרורים, כל שנה, ובשבועות, ביום הביקורים, הוא מביא חמץ. אומר תודה. אי אפשר להגיד תודה, בלי החמץ של שבועות, כי הגענו אל החיטים. מהשעורים אל החיטים. האם כל זה יש לו משמעות מעבר לחקלאות של ארץ ישראל? זאת השאלה של השיעור הזה. ובאמת נחלקו פוסקים, האם יש ספירת העומר כמצווה מן התורה בחוץ לארץ? בזמן הזה אנחנו מה? אנחנו מגדלים שעורים, מגדלים חיטים, אנחנו מחכים מן השעורים אל החיטים, הבאנו עומר שעורים ואנחנו מחכים לשתי הלחם של החיטים חמץ. אין לנו דבר מכל זה, רק הספירה. הכרתי עוד את הרב הנקין לפני שנפטר, כי אני מלמד במדרשת משמעת, והוא לא הסכים לומר לשיר הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ספירת העומר. הוא פשוט לא הסכים בשום אופן. אין מצוות עשה מן התורה, זה אי אפשר. בשביל שתהיה מצוות עשה מן התורה צריך להקריב עומר, שעורים. אי אפשר. אז ספירת העומר זה משהו מדרבנן. אז אנחנו כן מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כמו על נטילת ידיים, כמו על נר חנוכה, אבל אי אפשר לומר, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה. אני שר ואומר, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ספירת העומר. אבל יש כאלה שלא מסכימים. אז לכאורה, אין בסיס בתורה למה שכתב ספר החינוך כדבר פשוט, שספירת העומר מחברת בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. לא כתוב בספר שמות ספירת העומר. וההקשר של ספירת העומר בתורה הוא חקלאי ארץ ישראלי. איפה נזכר בתורה שספירת העומר מחברת בין יציאת מצרים לבין מתן תורה? אנחנו כולנו רוצים, כן, לציין את מתן תורה בחג השבועות, זמן מתן תורתנו, אבל בתורה איפה זה כתוב? אז האמת היא שאפשר למצוא בתורה איפה זה כתוב. לפחות רמוז, זה יותר מרמוז. אבל גם זה, גם על זה התווכחו איתי. על המקום בתורה שמצביע על עשרת הדיברות בחג השבועות. במפורש זמן מתן תורתנו בתורה לא כתוב. לא רק זה, אלא בגמרא במסכת שבת, מסכת שבת פרק כלל גדול, יש ויכוח. רוב הדעות בגמרא הן שיצאו ממצרים, שיציאת מצרים הייתה ביום החמישי ומתן תורה היה בשבת. זכור את יום השבת לקדשו, וזה 51 יום ולא 50. הוסיף משה יום אחד מדעתו, לא חשוב. רוב הדעות בגמרא, שביציאת מצרים היה עוד יום. זאת אומרת, יום החמישים אפילו לא יכול להיות בדיוק. איך אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו? היה עוד יום. אז אני מסביר את זה כך, שהתגלות השם במתן תורה הייתה יום אחד נוסף, יום שאי אפשר לחזור עליו. יום אחד לדורות עולם. אי אפשר לחזור כל שנה על התגלות השם במעמד הר סיני. זה יום הקהל, יום אחד לדורות. אבל אנחנו שקיבלנו את התורה, מצלימים את זה ביום החמישים. מצידנו. כך אני מסביר את זה. על כל פעם,
hold on, I apologize.
No, you're on mute.
Yes, I know. I now have to find the unmute. That was my mistake. I don't know where he went. I'm looking on the participant list. Hold on, I apologize for that.
Can you unmute himself?
No, I made a mistake. I muted. I heard noise and
wife's name, Esther.
I know, but here it is. It's in Ivrit. So that goes to the bottom. I'm sorry. Just give me one second now. How does this work?
Okay.
It doesn't work.
Marty Vedever, please mute yourself.
I can't unmute him. Why is that? I don't know what happened here.
Rabbi, make me co-host. Now fix it up.
Yeah, okay, make co-host. I don't know what happened here. I apologize.
He's unmuted now.
Achshav b'sader.
Okay.
כי תבואו אל הארץ, היא מחברת בין העומר לביקורים, הביקורים יום הביקורים של חג השבועות, הם חמץ, זה חיבור בין המצה לחמץ, אבל בקשר של תודה עם הארץ. אמרנו שספר החינוך כתב בשורשי המצווה של ספירת העומר, שזה גם מחבר בין יציאת מצרים לבין מתן תורה, אבל זה לא כתוב בתורה, ולפי רוב הדעות בגמרא בשבת, בפרק כלל גדול, ביציאת מצרים היו 51 יום מיציאת מצרים עד מתן תורה, והסברתי את זה כי אני חושב שיום הקהל שהשם דיבר ישירות אלינו, זה היה פעם אחת בהיסטוריה, זהו, אין חזרה על זה, אי אפשר לחזור על זה. אנחנו חוזרים על זמן מתן תורתנו מבחינה קבלת התורה על ידינו, אנחנו מקבלים תורה, חוזרים על קבלת התורה מצידנו, אבל אי אפשר לחזור על מתן תורה מדויק, ולכן במקום שהתורה באמת לדעתי כן רומזת על זמן מתן תורתנו בחג השבועות, זה בספר דברים, היא אומרת, וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. זה כמעט בדיוק אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים ומבית עבדים ועשרת הדיברות. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. שזה לדעתי ברור שזה עשרת הדיברות. הפסוק הזה ישנו רק בשבועות. שום חג אין פסוק כזה. ואנשים מופתעים שאני מראה להם את זה. בכל זאת זה רק מצידנו, מצד קבלת התורה על ידינו, כי על יום הקהל שהשם דיבר איתנו זה פעם אחת בכל ההיסטוריה, אין יותר, אין חזרה לזה. ככה אני מסביר את ההפרש של יום אחד נוסף מהגמרא. על כל פנים, בעל החינוך הוסיף משמעות של ספירת העומר בין יציאת מצרים לבין מתן תורה, שהיא נלווית למשמעות העיקרית של כי תבואו אל הארץ, והקשר החקלאי בין עומר השעורים לבין מנחה חדשה בקבורים מקציר החיטים חמץ. את המשמעות של הספירה, למשמעות של הספירה אני צריך להוסיף משהו חשוב מאוד שלמדנו לפני שנים רבות מאוד מנוגה הראובני. אינני יודע מי מכם הכיר את נוגה הראובני, שם מאוד ישראלי, כל המשפחה הזאת שמות מיוחדים במינם. הוא הקים את נאות קדומים, מי שמכיר את זה, מי שביקר שם, זאת חוויה. אבל אני אספר רק את, איך הוא הסביר לי, לנו, את ספירת העומר מנקודת המבט של חקלאי בארץ. ואמר לנו נוגה ככה, החקלאי בארץ עובר בחרדה גדולה את התקופה הזאת. הוא סופר את הימים מתוך חרדה. הוא סופר לא כי כתוב בתורה, אלא כי הוא באמת מחכה להגיע כבר אל קצין החיטים, אל היבול, כי הוא חרד. כי, ואת זה יודעים כולם בארץ בוודאי, מזג האוויר בין פסח לשבועות הוא מתהפך. כן, בימים האלה הוא מתהפך לנו כל הזמן, כל כמה ימים מתהפך. יש כמה ימים של שהב כבד, שהב, בערבית קראו לו חמסין, וחמסין בערבית זה 50, 50 ימים קשים. יש שהב כבד, חם מאוד, יבש מאוד. ובבת אחת זה מתהפך, ויורד קצת גשם כמו היום, והתהפוכות האלה, החקלאי עובר את התקופה הזאת בחרדה גדולה, כי אחרי כל מה שהוא התאמץ וזרע וגידל והשקיע, ברגע אחד יכול על היבול שלו ללכת. זהו, לא, מה יישאר? יבוא שרב כבד, ויכול להיות שכל שדה החיטה שהוא יתאמץ אליו, יגדל אותו, יישדף בשרב, או חלק גדול. כמה יבול חיטים יישאר לנו אחרי, יישאר לחקלאי הזה אחרי שרב ועוד שרב ועוד שרב. ואז באה רוח קרה, רוח קרה גם עם גשם, וחלק לא קטן של עצי הפרי שפורחים בתקופה הזאת, הפרחים יכולים ליפול. השאלה אם הם ייפלו כשכבר יש פרי מתחתם או לפני כן. אז החקלאי סופר את הימים האלה בחרדה, לא בשמחה, בחרדה, שנעבור אותם ונדע איזה יבול יש לנו. ואני זוכר שנוגה ראובני סיים את זה בקטע מדהים מהגמרא ומסכת יבמות, שאומרת ככה, בגמרא שם, השרב זה רוח דרומית, זה דרום מזרחית בדרך כלל, אבל הגמרא אומרת רוח דרומית, תבינו עוד מעט למה, והרוח הקרה עם הגשם או בלי הגשם היא רוח צפונית. אומרת הגמרא, רוח דרומית יפה לזיתים בשעה שהנצו, וקשה לחיטים משהביאו שליש. כשהחיטים גדלו אבל עוד לא לגמרי, זה רוח מסוכנת להם. ורוח צפונית הקרה, קשה לזיתים בשעה שהנצו, יכולה להפיל את הפרחים. ויפה לחיטים משהביאו שליש, וסימנך, אומרת הגמרא, שולחן בצפון ומנורה בדרום. במשכן, השולחן בצפון, עם החיטים, עם 12 הלחם, והמנורה עם שמן הזית בדרום. אז יש מתח עצום בתקופה הזאת בין רוח דרומית ורוח צפונית, והחקלאי חרד, והוא אומר, רגע, איך נעבור את התקופה? אני רוצה לראות שכל הפמחים שלי בזיתים ובעצי הפרי באמת חנתו פירות ויש יבול, ואני רוצה לראות שדה של חיטים שלא נשטפו, שהן מלאות, מוכנות לקציר, וכל יום הוא יספור אותו בחרדה, בלי שום מצוות, מהרגשה פנימית של החרדה והלחץ של הימים האלה, מתי נעבור את התקופה הזאת, ונוכל להגיד תודה. כבון העולמים, יש ביקורים, יש פירות, עברנו, עכשיו תודה רבה, עכשיו נביא ביקורים. זה מה שמפורש בתורה עם ההסבר של נוגה ראובני, שהוא בעיניי ממש נפלא, כי הוא מסביר שמצוות התורה מולבשת על חרדה טבעית, על ציפייה טבעית של חקלאי ארץ ישראלי שסופר את הימים כדי לראות את היבולים. מה כל זה עושה עם ההיסטוריה היהודית? אז כבר אמרנו, ספר החינוך לקח את זה אל ספירת הימים מיציאת מצרים אל חג השבועות, וכיוון שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, אז הספירה מחברת אותנו מזיכרון יציאת מצרים לזיכרון קבלת התורה. ואם כך, היא ספירה מכוננת מבחינת התודעה ההיסטורית היהודית. עם ישראל גם בגלות סופר את הימים מיציאת מצרים לחירות עולם, גם כשהוא לא נמצא בחירות עולם, למרבה הצער והכאב והציפיות, אבל כבר יצאנו ממצרים לחירות עולם ועוד נצא לחירות עולם בעזרת השם. אנחנו סופרים למתן תורתנו, קיבלנו את התורה. הרי החגים בתורה, כן, זה הספר שהרב הראה אותו בהתחלה, זכור ושמור. הספר הזה שכתבתי, טבע והיסטוריה נפגשים בשבת ובלוח החגים בתורה, גם שבת וגם החגים יש להם גם משמעות היסטורית יהודית לאומית, גם משמעות טבעית חקלאית ארץ ישראלית. זה חיבור. אני לא אכנס עכשיו למשמעות הכפולה של כל אחד מהרגלים, אבל רמזנו בזה שאמרנו יום אחד פסח יציאת מצרים, למחורת, לפי חזל למחורת, ממחורת השבת יום, החקלאות של ארץ ישראל, זה חיבור של שני המובנים של החג, שבועות, ביקורים מן הארץ, מיבול החיטים, ותודה רבה עם החמץ, וזמן מתן תורתנו. וזכרת כעבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. זאת אומרת, השבת והחגים, יש בהם כפל המשמעות של טבע והיסטוריה של חקלאות ארץ ישראלית ושל טבע ארץ ישראלי עם היסטוריה של עם ישראל. המפגש ביניהם הוא באמת משהו מיוחד. למה הוא משהו מיוחד? כי אנחנו לא עם שנולד והתעצב במולדתו. אנחנו לא עם שגדל בתוך הארץ שבה הוא נוצר, כי ירדנו למצרים. עכשיו, בואו נסתכל רגע על משפחת אברהם. עם משפחת אברהם היה עם, היו בני לוט. היה עם מואבי ועם אמוני, הם לא קיימים. אמן עדיין עד היום נקראת כך בירת ירדן, אבל זה לא עם אמוני, הם לא רואים את עצמם כאמונים, ולך תדע כמה אמונים יש שם בגנטיקה הקדומה שלהם. עם אמוני לא קיים, עם מואבי לא קיים, עם אדומי, עשיו, אחיך מבטן של יצחק ורבקה, אין עם אדומי. עמים טבעיים שנולדו מתוך האדמה שלהם, כמו שהם נולדים, ככה הם מתים. גם עמים מתים. העם היהודי שרד בגלויות, אין עם ששרד בגלויות. יש עמים עתיקים שהצליחו לשרוד בארץ שבה נוצרו כמו הסינים, אבל אין עם ששרד בגלויות. זה רק אנחנו. ולכן קיבוץ גלויות זה הנס הגדול ביותר של תקופתנו. לא היה אף פעם דבר כזה ולא יהיה גם. אבל אנחנו שרדנו. כיוון ששרדנו, אפשר לומר שלקחנו את ספירת העומר, לקחו רבותינו את ספירת העומר מההקשר החקלאי הטבעי של ארץ ישראל, אל ההקשר ההיסטורי היהודי של יציאת מצרים בדרך להר סיני, כדי לשמור על ספירת העומר גם בגלויות. וזה חלק משמירת הציפייה שלנו לגאולה. זה אפשר להבין, ואם מתווכחים על זה פוסקים, האם זה באמת מדאורייתא או מדרבנן, גם את זה קל להבין. כי באמת מדאורייתא צריך עומר, וצריך ביקורים, צריך מח, צריך חקלאות בארץ, וצריך בית מקדש, איך אפשר? זה לשמור רק את הספירה. אבל כאן עכשיו אנחנו עומדים בפני מעבר מדהים. לפני שאני עושה אותו, אני חושב שהיו שאלות, ועד כאן אני רוצה להתייחס אם יש שאלה. לכן, אתה ראית?
אתה תסתכל בצ'אט בוקס, אתה רוצה שאנחנו נקרא את השאלה. אנחנו אולי אתה תקרא את השאלה.
הם שאלו פה.
כן.
And I'm not just Peter Sakha Sapa Bishamor.
עכשיו בואו תראו דבר מדהים שקרה.
אפשר לחזור על איזה לוח כתובה?
לחזור על איזה רוח טובה. הגמרא אומרת ככה, רוח דרומית החמה, רוח השרב, יפה לזיתים בשעה שהנצו, היא לא מפילה את הפרחים. וקשה לחיטים משהביאו שליש, היא שודפת את התבואה. רוח צפונית יפה לחיטים משהביאו שליש, היא לא שודפת את התבואה, אבל קשה לזיתים משעה שאין נצר, כי היא מפילה את הפרחים. וסימנך, שולחן בצפון ומנורה בדרום. אני תמיד בודק את עצמי בראש, אם אני אומר את הגמרא נכון, לפי המנורה בדרום והשולחן בצפון. כי המנורה במשכן היא בדרום עם שמן זית, והשולחן עם 12 על לחם הוא בצפון. ואת זה שמעתי מנוגה ראובני לפני שנים רבות מאוד, כהסבר לחרדה הטבעית של החקלאי הארץ ישראלי בתקופה הזאת שמתהפכת כל הזמן, כמה תבואה תישאר בשדה, כמה זיתים יישארו בעצים. עכשיו תראו מה קרה. הרי אפשר להסתכל במקומות שמקפידים בהם על הלכות, אפשר להסתכל בפנים של הרבה יהודים ששומרים, עדיין שומרים, שלא מתגלחים בימי ספירת הראש. יש חלק שמתגלחים לשבת, יש משהו, אפשר לראות בכל מיני מקומות שמקפידים על הלכות, למה יש אבלות בספירת העומר. תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא. זאת אומרת, תלמידי רבי עקיבא, אתם, אני מקווה שאתם מבינים אותי היטב כשאני אומר שתלמידי רבי עקיבא היו החיילים של בן קוזיבא. שמעון בן קוזיבא, אלה היו החיילים שלו. 24,000 תלמידים, אלה היו החיילים של בן קוזיבא. רבי עקיבא אמר עליו שהוא מלך המשיח. הרמב״ם אומר אולי, אבל הרמב״ם כבר ידע את הסוף. החיילים האלה קיבלו את העוצמה הגדולה מרבי עקיבא, ושמעון בן קוזיבא קיבל את הכוח הגדול במלחמה שלו מרבי עקיבא, והם מתו בין פסח לעצרת. התקופה הזאת הפכה לאבל על תלמידי רבי עקיבא, חיילי המרד היהודי האחרון, מרד ביתר. אני לא אוהב לקרוא לו בר כוכבא, כולם קוראים לו בר כוכבא, זה שם שהנוצרים הדביקו לו בלעג, אני לא אוהב את זה. הוא קרא לעצמו באגרות שמצאו במדבר יהודה, שמעון בר כוזבא, בר כוזבא, דוד אני בשיעור אחר כך. הוא קרא, לא קרא לעצמו בר כוכבא, למה אני אקרא לו בר כוכבא? בגלל הנוצרים, אני ממש לא אוהב את זה. וסיפורים מדהימים יש בגמרא על האבלות בספירת העומר. אחד הסיפורים המדהימים הוא שנשים מקפידות במיוחד לא לעשות מלאכה לקראת הערב, לקראת הספירה, כי נשים היו יוצאות לחפש בין הגופות של החיילים שנהרגו, אם יש מישהו חי. ואני אתם יודעים, אני חי בארץ, אני נולדתי בארץ, ברוך השם, זכינו לחזור לארץ ולסייר בה עם תנ"ך ביד וגם עם מקורות חז"ל. אני חושב שאני יודע איפה זה היה. איפה נהרגו תלמידיו של רבי עקיבא ואיפה אנשים הלכו לחפש. איפה הם יצאו לחפש, האם מישהו חי. אני יודע איפה זה היה. בתיאור של המפקד של הגנרל הרומי, הוא אומר שאת הקרב הגדול, קרב האחרון הגדול שלו, הוא יצא מאזור ירושלים לכיוון בית לחם, לכיוון הרי חברון, ושרידי הקרב הזה ברחו לביתר ולמדבר יהודה. השרידים נמצאו גם במדבר יהודה וגם בביתר. איפה יכול להיות הקרב הזה שהצבא הגדול של בן קוזיבא קרס כשהשרידים ברחו לשני הצדדים? אני יודע. כל פעם שאני נוסע מירושלים, מגוש עציון לירושלים, אני עובר שם. אני עובר שם. בריכות שלמה, בית לחם, העמק ההוא, אני רואה אותו, פעם נסענו דרכו, היום מסתכלים עליו מלמעלה, אני יודע איפה זה היה. גם מצאו שם מחנה רומי אחד, על יד בריכות שלמה. ועוד מחנות רומי מסביב לביתר. אז אני, לצערי הגדול, יכול לעצום את העיניים ולראות את חייליו של בן קוזיבא, תלמידי רבי עקיבא, שנהרגו בהמוניהם בקרב הגדול שהצבא הרומי הבקיע להר חברון, ונשים יוצאות לחפש אם מישהו נשאר בחיים להביא אותו ולהביא לקבורה. למה נשים? כי אני מבין, לצערי אני מבין, גברים שהיו יוצאים, קודם כל כל כך הרבה גברים נהרגו, וגברים שהיו יוצאים לנסות להביא לקבורה, הרומאים היו יורים גם בהם. לכן יצאו נשים. איזה דבר נורא, איזה דבר מזעזע. והגמרא אומרת שזה בין פסח לעצרת, היגיון פשוט. ביתר נפלה בתשעה באב. ברור שהקרב, קרב ההכרעה לפני חורבן ביתר, היה בין פסח לעצרת. אגב, לא כתוב בגמרא שזה נגמר בל"ג בעומר, זה מסורת נוספת, שבל"ג בעומר פסקו מלמות, ויש על זה ויכוחים, האם זה ביום של ל"ג בעומר, או האם זה היה 33 יום, לא נכנס לכל הפרטים האלה. ספירת העומר הפכה לאבלות. מחרדה של חקלאי לקראת יבול בארץ ישראל, ומשמעות נוספת של זיכרון מיציאת מצרים להר סיני, זה הפך לאבלות. כי החורבן, חורבן הראשון בית ראשון, חורבן שני בית שני, החורבן השלישי היה בביתה. ומאז גלויות אחרי גלויות אחרי גלויות, ואין מה לעשות, הרומאים ויורשיהם שולטים בעולם. עכשיו תראו את הדבר המדהים הבא. מרגע חזרתנו לארצנו, לא מרגע, משלבי תקומת המדינה, תקומת ישראל מחדש, יש לנו אחרי פסח למדינת ישראל יום זיכרון לשואה של חורבן הגלות. החורבן האחרון היה חורבן הגלות, השואה זה חורבן הגלות. אין גלות אחרי השואה. היום קוראים לזה דיאספורה, תפוצות. זאת לא גלות. יהודים הם אזרחים של המדינות, יש להם זכויות, הם מדברים בשפת המדינות, יש התבוללות עצומה, כולכם יודעים, זאת לא גלות. בגלות יהודים חיו בגטאות. לא, זאת לא גלות. יהודים שבגלויות דיברו בשפה יהודית, ולא חשוב אם זה יידיש או לדינו, זה לא קיים. השואה הייתה חורבן הגלות. יש לנו יום זיכרון לשואה בגלל מרד גטו ורשה, ששם זה היה ערב פסח, אבל לדורות קבענו במדינת ישראל, כ"ז בניסן. שבוע אחר כך, יום זיכרון לחללי צה"ל וחללי מערכות ישראל. יום אחריו, יום העצמאות. ושבוע לפני שבועות, יום ירושלים. של ששת הימים. זה הכל נכנס לתוך ספירת העומר. בין יום העצמאות לבין יום ירושלים זה רק בעומר. מה קרה לספירת העומר? לצערנו הרב, יש יהודים שעוצמים את העיניים, שלא מוכנים להסתכל במה שקורה. יש קיבוץ גלויות, היי, תפקחו את העיניים. השם מקבץ גלויות, השם מקבץ גלויות. בכל התנך, רק השם מקבץ גלויות. דוד המלך לא הוציא את עם ישראל ממצרים, ומלך המשיח לא יקבץ גלויות. תרדו מהעצים, תסתכלו, תקראו בתנך, אל תצטטו לי רמב״ם, כי הרמב״ם עצמו אומר שאי אפשר לסמוך על הפרשנות שלו. הוא כתב את, את זה בפרק אחרי זה. תפתחו את העיניים. יש קיבוץ גלויות. לא היה אף פעם קיבוץ גלויות. רק אנחנו. ממצרים לא יצאו בקיבוץ גלויות. מבבל לא חזרו בקיבוץ גלויות. רק אנחנו קיבוץ גלויות. עד מדינת ישראל כבר היו 600 אלף מתקבצי גלויות, היום זה מתקרב ל-6 מיליון. כשדוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל, הביא לכנסת את חוק השבות, תשי"ד 1950, דוד בן גוריון, לא איזה מנהיג תורני, אמוני, אינני יודע מה תגידו ואיזה מילים תגידו. דוד בן גוריון. אני גדלתי עם בן גוריון באוזן. הוא אמר בכנסת, מדינת ישראל איננה מדינה חדשה לחופו המזרחי של הים התיכון, היא מדינתם של רבי עקיבא ובר כוכבא, שקמה מחדש 1813 שנה אחרי שחרבה בביתר. יגידו את זה היום, אני לא יודע מה יהיו התגובות. דוד בן גוריון, מדינת ישראל היא מדינתם של רבי עקיבא ובר כוכבא, הוא אמר בר כוכבא, כמובן, שקמה מחדש. בן גוריון ספר את הגלות מחורבן ביתר, 135 למניינם, עד תקומת מדינת ישראל 1948, 1813 שנה. אינני יודע אם יש ראש ישיבה שידבר ככה, אינני יודע אם יש רב שידבר ככה, אני מצטט את בן גוריון. זאת אומרת, ימי הזיכרון והעצמאות ותקומת ישראל הם החזרה מל"ג בעומר של רבי שמעון בר יוחאי אל רבי עקיבא וחייל ותלמידיו החיילים ולניצחון הגדול שהגיע 1813 שנה אחר כך. זה אמר דוד בן גוריון בכנסת, תבדקו, אפשר לבדוק את זה, שהוא הביא את חוק השבות, כי בחוק השבות כתוב, שכל מי שנולד בארץ, כמוני, לפני תחולת החוק או אחריי, יחשב כמי שעלה לפי החוק הזה. אנשי חירות כעסו על בן גוריון ואמרו, מה פתאום, צריך להגיד שיהודים שבאים מחוץ לארץ יחשבו כאילו נולדו בארץ. ובן גוריון אמר לו, חוק השבות פירושו קיבוץ גלויות, מדינת ישראל היא מדינת קיבוץ הגלויות, זאת מהותה, וכל יהודי שנולד בארץ כאילו עלה לפי החוק הזה, בחלק מהשבות. כי מה זה משנה, ההורים שלי הגיעו בקיץ תרצת 39, כמה דקות לפני מלחמת השואה. מה? אז נולדתי כאן, אז מה? אני המשך לשיבת ציון של קיבוץ הגלויות, כמו כל היהודים שנולדים בארץ מאז, זה כתוב בחוקי מדינת ישראל. שואלים מה זה מדינה יהודית, שאלו אותי, בזמנו נפגשנו עם כל מיני קבוצות שהם יהודים שקוראים לעצמם חילונים ואומרים שהם לא מאמינים וכל מיני דברים כאלה, ואמרתי להם, אני זוכר שאמרתי את זה באוזניו של עמוס עוז הסופר, מדינת ישראל היא מדינה יהודית קודם כל מפני חוק השבות. הוא נדהם לרגע, ציטטתי לו את בן גוריון, והוא אמר, לזה אני מסכים, ברוך השם, יש הסכמות, חוק השבות, בסדר גמור, יש, לזה אנחנו מסכימים, אנחנו מדינת קיבוץ הגלויות, זה הנס הגדול ביותר בכל הזמנים. מחכים אנשים לבית המקדש, בית המקדש כבר היה, מחכים למלך המשיח, מלך מבית דוד כבר היה. אבל קיבוץ גלויות לא היה אף פעם, ולא יהיה עוד פעם. כולנו, אנחנו, אלה שפה ואלה שיבואו, שזה גם אתם, זה הכל קיבוץ גלויות, זה הנס המופלא ביותר בכל ההיסטוריה. כי שום עם לא שרד בגלויות. זה כתוב בתורה בסוף בספר דברים, בפרשת ניצבים. כתוב בדברי הנביאים, זה נמצא בשירי תהילים, שיר תהילים קופזיין, יאמרו, 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 גאולי השם אשר גאלה מיד צר מארצות מצרים, ממזרח ומערב, מצפון ומים, זה שיר המזמור ליום העצמאות, כמו שהוא נכתב בספר תהילים, הוא שיר נבואה עלינו. כל מילה התקיימה. קיבוץ גלויות יש בתפילה שיהודים מתפללים שלוש פעמים ביום, וחז"ל אמרו, תראו את זה פעם למאמיני חב"ד, בחיוך, באהבה, בחיבוק, לא לריב, אבל הגמרא אומרת, מסכת מגילה דף י"ז, ירושלמי פרק ב', שסדר התפילה הוא סדר הגאולה, וצמח דוד בא בסוף. גם הם, גם בחב"ד לא אומרים צמח דוד לפני קיבוץ גלויות. מקבץ נדחי עמו ישראל, ואחר כך השבת המשפט, ואז מלחמה ברשעים, ואז תתרומם כרם צדיקים ותיבנה ירושלים ויבוא צמח דוד. כך אומרת הגמרא. גם בבלי גם ירושלמי, זאת אומרת ספירת העומר הפכה להיסטוריה יהודית חיה לנגד עינינו, והיא קיבלה משמעות חדשה בדורות האלה, כי היא הפכה מהאבלות של חורבן ביתה ומות תלמידי רבי עקיבא, היא הפכה לתקומת מדינת ישראל. מדינתם של רבי עקיבא ובעל כוכבה שקמה מחדש 1813 שנה אחרי שחרבה בביתה, דברי בן גוריון. אז אומרים לי בגמרא כתוב שתלמידי רבי עקיבא מתו במגפה. אני אומר להם, בכל מלחמות המצור, בכל המלחמות הגדולות והקשרות, תמיד היו מגפות. אתם יודעים, במלחמה אי אפשר לשמור על תנאים סניטריים, ותמיד התפרצו מגפות קשות במלחמות. אין שום סתירה בין רבי עקיבא של אמר על 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 על, על בן כוזי והדרך כוכב מיעקב לבין המגפה, זה אותו הדבר. רק אי אפשר להפריד בין רבי עקיבא ותלמידיו לבין השקפת עולמו. ולכן באמת יש שינוי עצום באבלות של ספירת העומר, כי היא הפכה לשמחת עצמאות. אני לא מתנגד למנהגי אבלות, רק שהם הפכו למנהגי זיכרון. צריך לזכור את רבי עקיבא ואת רשב"י, צריך לזכור אותם, לא בקברים, לא בקברים. צריך לזכור אותם, חשוב לזכור אותם. מנהגי זיכרון, כן, אבל צריך להבין שקרה משהו, והנה ספירת העומר התמלאה משמעות חדשה לגמרי, שמחברת לא רק בין יציאת מצרים להר סיני, אלא בין קיבוץ הגלויות שלנו, של הדורות האלה, לבין הגאולה השלמה שאליה אנחנו פועלים כל הזמן, והגאולה השלמה כאן זה קיבוץ גלויות, לבין כל העם היהודי פה. זאת המשמעות החדשה של ספירת העומר. ואי אפשר לקרוא את זה מנותק. מה במקרה גם תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, גם יום הזיכרון לשואה, גם יום הזיכרון לחללי מלכות ישראל, גם תקומת מדינת ישראל, גם יום ירושלים, שבוע לפני שבועות, נו באמת, מי שאומר מקרה, איך יכול להאמין בהשקפת השם עליכם? אומרים לנו כל הזמן, תאמינו, 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 כל מה שקורה משמיים. איך אפשר להתעלם? אז אני אומר, בשביל אלה שקשה להם לעשות את המעבר הזה, יש רמז נפלא במסורת של רב סעדיה גאון, מופיע בספר הטור, רבי יעקב בעל הטורים, הטור של ארבע חלקי שולחן ערוך, טור, שמצא רמז בלוח העברי הקבוע. הלוח העברי הקבוע נגמר סופית על ידי רב סעדיה גאון, ולכן זה נלפס אליו. הימים של פסח בסוד אטבש, נכון? אתם יודעים, יום ראשון א' של פסח חל באותו יום בשבוע עם תשעה באב, א' ת', שזה הגאולה מול החורבן, שני הפכים. ב' חל מול שבועות באותו יום בשבוע, ברור, כי ממחורת השבת סופרים. ג' של פסח עם ראש השנה באותו יום, ד' של פסח עם קריאת התורה, שזה אתם מכירים יותר ממני, אנחנו חוגגים שמחת תורה בשמיני עצרת, אצלכם יש עוד יום. ה' של פסח עם צום כיפור, ו' של פסח עם פורים שעבר, וזין עין נשאר, לא היה לו הסבר. ויש אחרונים אומרים בשם הגר"א, מצאתי בשפת אמת, שיהיה בעתיד זין עין. הרב מיימון כבר אמר את זה בקום מדינת ישראל. יום העצמאות ה' באייר, זה אותו יום בשבוע של שביעי של פסח. יש זיינים. אני מאמין שחלק גדול מהעולם החרדי בסופו של דבר יחגוג יום העצמאות רק בגלל זיינים. זיינים זה אות משמיים. זה לא יכול להיות, זה לא עשו הצעירים. זה זיינים, זה משמיים. יום שביעי של פסח, אמרו חז"ל שזה היה יום קריאת הים סוף, הצבא המצרי טבע בים. וכלומר יום העצמאות הראשון. שירת הים היא הכרזת העצמאות הראשונה, כי כשיצאנו ממצרים עוד לא היינו עם ריבוני. כי רק כשהצבא המצרי טבע, אז יצאנו באמת כעם ריבוני. אז עצמאות היא המשך, השלמה של יום שביעי של פסח, וספירת העומר קיבלה משמעות חדשה, היסטורית יהודית של תקומת ישראל בדורנו, ומי שעוד יש לו ספקות, יום ירושלים שבוע לפני שבוע, תגידו, מה עוד אפשר להגיד לזה? אי אפשר להגיד שום דבר, אם מאמינים שהכל מת השם, אז הלל בברכה לא מספיק, צריך עד הרבה מאוד מעבר לזה. ספירת העומר קיבלה משמעות חדשה, כך שאפשר לראות ממש בעיניים איך ספירת העומר חיה ונושמת ועברה מהמשמעות החקלאית הראשונית של התורה של בין עומר הסעורים לביקורי החיטים ושתי הלחם חמץ, תודה רבה רבונו של עולם, אל יציאת מצרים הר סיני, אל אבלות החורבן ואל תקומת ישראל וקיבוץ הגלויות. יש עוד שאלות?
כן, תודה רבה. כן, אם שלא אני אעשה את השאלות, אז למה הגמרא אומרים ששמיתו תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, וגם שהייתה להם המיטה משונה של אקסרה, אז זה לא הולך בדיוק עם ההסבר שאמרת.
זה הולך בדיוק עם ההסבר שאמרת.
אוקיי, זה השאלה, זו הייתה השאלה.
מי שקורא את מכתביו של שמעון ברקוס במי, שנמצאו בעין גדי ובמדבר יהודה, יכול בדיוק להבין מה זה לא נהגו כבוד זה בזה. אני לא מאשים אותו, אבל הוא נהג בעריצות. תשמעו מה שאני אומר לכם לעשות, אם לא אני אתן את הכבלים ברגליכם כמו שעשיתי לבן הפלול. ציטוט אחד, הוא היה, כנראה לא היה אפשרות, לא הייתה אפשרות. וחז"ל אמרו שבן קוזיבה בחן את החיילים שלו בקריטת עצים על ידי דהרה על סוסים, והחיילים איבדו ידיים, או איבדו את היכולת בידיים, הרבה נפגעו בגופם, כשהוא רצה להוכיח את העוצמה שלו. ואז הוא שאלנו, אז מה אתם רוצים? אז אמרו לו, נתנו לו עצה איך לעשות את זה בצורה יותר עדינה. הוא היה מפקד קשוח, והם לא נהגו כבוד זה בזה, כי זאת הייתה המשמעת הצבאית החזקה כל כך שלו, כי אחרת הוא חשב שהוא לא יוכל לגייס ולהפעיל צבא. ברוך השם, אני שירתתי בצהל, ועם כל הקשיחות הצבאית בצהל, יש עדינות שלא קיימת בשום צבא בעולם, וקשר, שומרים על קשר עם הבית, של חופשות. אני יכול לספר על זה סיפורים. יש לנו כמה דקות, אני אספר סיפור אחד. כן, אתה נותן שתי דקות לזה?
כן, בבקשה.
אחרי שזכיתי ברוך השם להיות בירושלים של ששת הימים ועל הר הבית, על הר הבית, המפקד שלי, איש קיבוץ של השומר הצעיר, שאל אותי על הר הבית, נו יואל מה אתה אומר עכשיו, אמרתי לו 2000 שנה נגמרו. זה מה שהרגשתי אז, זה מה שאני מרגיש עד היום. במלחמת יום הכיפורים הייתי בסואץ. כן, צה"ל נלחם בסואץ ואנחנו היינו שם. זה כמעט הפך למלחמת עולם. בין 22 לאוקטובר ל-24 לאוקטובר, וואו. אנחנו סגרנו על העיר סואץ ועל ארמיה 3, בדיוק ב-23-24 לאוקטובר 73, וישבנו בעיר סואץ 4 חודשים. אחרי שבועיים של שקט בהפסקת האש, התחילו חופשות. תראו לי צבא בעולם שבזמן מלחמה מוצאים לחופשות. אין דבר כזה. זה מטורף. בצהל, להוציא לחופשות זה לשמור על הקשר עם הבית. והקשר עם הבית זה הכוח של החייל. זה לא כתוב בשום מקום, זה בנפש היהודית. לדעתי זה כתוב בתורה, כשתקראו פרשת במדבר, תראו, כתבתי עכשיו ספר על ויקרא במדבר, בינה ותורה, מי שרוצה אפשר להשיג אותו בישיבת הר עציון, סיפרתי שם את הסיפור בתוך הספר. אחרי שבועיים, עוד שבועיים, קרא לי מפקד שלי מקיבוץ עין חרוד בסואץ, אמר לי יואל, יש כאן חיילים שבוכים על בעיות קשות מאוד במשפחות או במשק, אני מוכרח. שמרתי חלק ממכסת החופשות בשביל חופשות מיוחדות, אבל אני לא יכול מסועץ לבדוק את הסיפורים שלנו. אתה יואל בנון, טס לארץ כל יום ראשון, בודק את הבקשות, חוזר ביום חמישי, אנחנו יושבים ביום חמישי ושישי, ומאשרים חופשות מיוחדות לפי הדיווח שלך. כך היה. הוא עשה אותי קצין לתנאי שירות של חיילים במלחמה בעיר סואץ. צהל הכשיר שדה תעופה מצרי בפעיד ממערב לתעלה להנחתת הרקולסים כדי להוציא חיילים לחופשות, אבל למצרים יש טילים. ההרקולסים ירדו 30 קילומטר ממזרח לתעלת סואץ, ההרקולסים ירדו ל-30 מטר מעל החולות, גובה של בית גבוה. מתחת לרדאר של הטילים של המקם המצרי. מטורף, בשביל להוציא חיילים לחופשות במלחמה. אני זוכר כי הייתי בפעיד כמה וכמה פעמים, והמטוס מתרומם וטס, אני מסתכל מהחלון, טס בגובה של בניין, מעל החולות, מעל האגם המר, רק אחרי שהגיע 30 קילומטר ממזרח לתעלת סואץ, הוא עולה למעלה, כדי להוציא חיילים לחופשות. והמפקד שלי שולח אותי בשביל לבדוק על חופשות מיוחדות. כל החיילים סיפרו סיפור אמיתי, אני לא יודע, הם ידעו שיואל בן נון בודק. ומי ראשון ומי שני, ומה סדר החופשות המיוחדות, ולפי הדיווח שלי, זה מה שאושר. נפוליאון יכול להמשיך לצעוד על הקיבה שלו, על האוכל שמספקים לחיילים. צהל צועד על חופשותיו. אין צבא כזה בעולם. אין צבא כזה בעולם, למיטב ידיעתי, מי שיראה לי דבר כזה, צריך לשמור על הקשר של החייל עם המשפחה שלו. אני קורא פרשת במדבר, תולדותם למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגלותם, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. האם בעולם החרדי קוראים את פרשת במדבר? קוראים. האם חושבים שצריך לקיים בה משהו? אינני מבין. למה? אינני מבין. קשה לי להבין. בעולם החרדי, ביהודים כמוכם שיושבים בחול, עוד יש צעירים שבאים להתגייס. יש לי קרוב משפחה שעלה עכשיו ארצה להתגייס, כי הוא לא יכול, הוא לא יכול לשבת בשיקגו ולא להתגייס לצה"ל. הוא לא יכול. אז הוא פה, ברוך השם הוא פה. יש עוד כאלה. באנו לטקס, ראינו שיש שם די הרבה כאלה. בני עלייה, אני לא קורא לתלמידים בישיבות שבאים מחול, אני לא קורא להם תלמידי חול, אני קורא להם בני עלייה. בני עלייה, יש להם זכות עלייה. אני אומר להם את זה. זהו, אנחנו חיים את הנס הפלאי הזה של מדינת ישראל וצה"ל וקיבוץ גלויות. וספירת העומר קיבלה משמעות חדשה. מאבלות לתקומה, משואה לתקומה.
תודה רבה. אני חושב, נכון, תודה רבה, באמת השיר גם, לא יודע בדיוק למרות זה, you know, emotion, כל מה זה באמת inspiring, מה שאתה אומר, ואת היחס בין התורה, ארץ ישראל, בחוץ לארץ, ובצהל, שהכל הולך ביחד, ואיך שההיסטוריה הופך, הולך מגלות לגאולה, ושנקווה שמה שהרב ליפטק תמיד אומר, שזה לא רק התחלת ראשית צמיחת גאולתנו, זה כאמצע, ובבקש, אם ירצה השם, בקרוב יש סוף גאולתנו, אז אני מקווה, אז תודה רבה, בשבוע הבא, השיעור יהיה על קדושת ארץ ישראל וקדושת ירושלים. אז זה יהיה בשבוע הבא, ב9:30 פה בחוץ לארץ, ב4:30 בשעות בישראל. And at 11:15, עכשיו אני אדבר באנגלית, אם זה בסדר. At 11:15, Rabbi Liebtag will give his shiur that he just started on Nevi'im Rishonim, sort of the whys of Nevi'im Rishonim. And today's topic is Sefer Yoshua, what's it called? The end of the Torah, the beginning of Nevi'im. I forget exactly the title. I put it in the email. We'll take a look. I think since it's a good 40 minutes or so, I'll turn off the Zoom and we won't keep it on. You can re-register. It's the same link. That's at 11:15. Our regular shiur on Yom Rishon Shel HaRav Liebtag. Now we have an extra shiurim on Sunday morning. And so we'll see you all at 11:15. Tomorrow at 12 o'clock, Yossi Lindell, the founding editor of Lehr House, will be starting a four-part series on Torah Shebaal Peh. And then we have all the regular shiurim during the week, Dr. Sokolow and Rabbi Shulman on Tuesday. Marty Lakshin is starting on Thursday. A new series, Rabbi Liebtag on Wednesday, Shul Robinson from Lincoln Square giving the Parsha Shir this week, my class on the Siddur. I don't know if I missed anything, but we have a whole bunch of Shirim. We look forward to learning with you, and thank you very much. And Toda Rabba, Rav Yoel, Nered Chabit, B'Shavua Shabbat. Shabbat. Shavua Tov, Toda Rabba.
Toda Rabba, Ya Bemet Matim.
Nifla, Amy Lim.
Bemet Amy Lim.
Toda.
Okay,
thanks everybody. We'll see you in a few minutes, those who can make it or during the week. Okay, thank you very much. I apologize for my horrendous You have to warm up a little bit in my Hebrew, but okay. But Havanat say their dibur nunu navor al zekzat. Okay. Toda Rabba. I don't know how many people here are in Israel who's left, but I know a number of you, Baruch Hashem, are living in Israel. I'm still not in Chicago, in Toronto, but Kimat Oto Davar.
You know what? Bezrat Hashem, you'll all join us.
Yeah. Two of my kids are in Israel now. Whatever. They'll
schlep you.
Yeah. That's
waiting for all of you.
Yeah.
This was great. I really love the opportunity to hear from him. I wonder if you, I don't know if people would be interested if you could facilitate this at another time. The ideas he's raising are so, I think, significant and important and also somewhat different than what we've heard. If there'd be a chance to process it, you know, just to have a group discussion about it without him.
Okay, listen, we're always open to ideas. If you want to get a bunch of people together, we can send out an email. If people want to come to, you know, a discussion group, right? We're happy to host it. You know, I know that, like, you know, you have people. Listen, what can I say? You can, you know, it's hard. You sort of need a facilitator, I think, for a discussion of these things. But, you want to get someone to volunteer. I mean, that's what we do in all our classes. The questions answered, discussion afterwards. But, okay.
No, but this was great. Thank you.
Thank you. Okay. We'll see you soon. I'll shut off the Zoom now and I'll bring it back up after 11. We'll see you soon. Okay. Thanks. Okay. Okay, bye-bye.
Shalom.
Shalom.